קשת כל שידורי תורה. אנחנו בשבוע שלפני פסח, כאן זה עזרא ביק, והיום אני אעביר בעצמי שיעור בנושא חמץ, איסור חמץ בפסח, שיעור שהוא בעיקר מחשבתי. מי שפותח מסכת פסחים כבר בעמוד הראשון בתוספות עד המשנה, נפגש עם בעיה יסודית, ייחוד מיוחד של איסור חמץ בפסח. תוספות בעמוד הראשון של מסכת פסחים שואל למה יש חובת בדיקה. בדיקה פירושו שמחפשים פיזית אחרי כל החמץ, למרות שיש ביטול שפותר את הבעיה של בעל יראה בעל ימצא מדיורייתא, ומחפשים פיזית ואחר כך שורפים. ותוספות מעלה נקודה פסיכולוגית, באחד מהתירוצים שלנו, נקודה פסיכולוגית, שחמץ לא בדיל מיני. כלומר, חמץ הוא אסור רק שבעת ימים. ומיד אחרי הפסח אנחנו נאכל חמץ, ונאכל חמץ בכיף. זה לא כאילו ניתן לטעון, אין שום מקום בעולם שיגיד שבעצם אנחנו נגד חמץ, אבל טוב, כל השנה אפשר לאכול אותו. להפך, חמץ, לחם, זה מזון נורמלי, שבת, צריכים לחמים. לא ברור בכלל שאפשר. מחלוקת ראשונים, אם אפשר להשתמש במצות כלחם כל השנה. ויש גם לחמים במקדש. לחם הפנים. לחם הוא לא דבר שלילי. אדם אוכל אותו כל השנה. בשבעת ימים הוא צריך לא לאכול אותו. אז תוספות ברמת הדרבנן, עכשיו תוספות אומר, נוצר מצב פסיכולוגי שזה קשה ליהודי לזכור. האינסטינקט, אתה רואה חזיר, אתה נרתע. אתה רואה חמץ, אתה לא נרתע. ולכן היו צריכים להוסיף חומרות הרבנן כדי להזיר, כדי לסייג את היהודי, שלא יקשה חס ושלום באכילת חמץ. הנקודה הזאת שחמץ אסורה רק שבעת ימים, אני רוצה לדעת אותה ברמה עקרונית. מה גישתנו לחמץ? זה דבר טוב או רע? רוב מאכלות אסורות הם דברים רעים, לא חשוב למה. הם דברים רעים, אנחנו נגד חזיר, אנחנו נגד נבלה. נבלה זה ביטוי שלילי, נגד טריפה. נגד בשר שבא מבהמות תמאות, כי הן תמאות. לכן יש איסור כללי של בל תשקצו, כפי שהרמב"ן מסביר. המאכלות אסורות מטמטמות את הנפש, הם דברים שהם רעים לנפש האדם. אבל חמץ הוא לא רע, ולא יכול להיות רע לנפש האדם. אז מה יחסנו? מה יחסנו כלפי החמץ? אותו חמץ שתוספות קבע, והסביר שלא בדיל מיני, אנחנו לא נבדלים נפשית ממנו. נדמה לי שהגדרה של התוספות איננה רק פסיכולוגית. התוספות מתכוון פסיכולוגית. האדם אין לו את המנגנון ההגנה שיהודי מפתח כלפי מאכלות אסורות. אבל אני חושב שהיא גם אידיאולוגי. אנחנו לא אמורים להיבדל מן החמץ במובן ש אנחנו מגדירים אותו כדבר שלילי, כדבר מאוס, כדבר שאנחנו בתור יהודים, בתור שומרי תורה ומצוות, בתור אנשים שמגבשים לעצמנו, מנסים לגבש לעצמנו את היחס של הקדוש ברוך הוא כלפי עולם, שיהיה גם יחס שלנו, אז אנחנו עכשיו מאמצים יחס שלילי נגד קיום החמץ. מצד שני, ובתוספות יש אפשרות שזה גם ההסבר של הדיורייתא, מדיורייתא החומרה של חמץ עולה על החומרת של כל איסורים אחרים בתורה. לא רק שאסור לאכול, ולא רק שאסור בהנאה, יש עוד איסורי הנאה, אבל איסור הנאה זה כבר חומרה, אלא יש גם איסור בל יראה, בל ימצא, דבר שלא נמצא בשום איסור אחר. אסור שהחמץ יתקיים בתוך הבית. הרגשה היא מאוד שלילי, אנחנו נגד קיומו, לא רק נגד הפנמתו לתוך קיבתנו, או לתוך חיינו. הוא לא יכול להתקיים במישור שלנו. לא יימצא, לא יתקיים. מלחמת חומה. והדבר הזה מגובה גם מדרבנן, בזה שחמץ אסור במשהו, שהוא לא מתבטל, לא ברוב ולא בשישים. דבר שהוא חריג מאוד במסגרת האיסורים. וכפי שפתחנו, הבדיקה הפיזית לחפש, לא רק שהוא לא יתקיים אם אתה יודע, לך תחפש מדרבנן, לך תחפש בחורין ובסדקים, שמה נשאר קצת חמץ. וכמובן, ברמה השלישית, אחרי הדאורייתא, ואחרי הדרבנן, במנהג ישראל, בכל קהילות ישראל, אנחנו יודעים שיהודים משתגעים מקיום חמץ בפסח, מוסיפים חומרות על חומרות, בקהילות שונות, חומרות שונות, אבל יש חומרות בכל מקום, מה שלא אוכלים ולא רואים, ומנהג ישראל, ומנהג נשים, ומנהג, חלק מהמנהגים הם אולי לא לפי רוח חכמים, אבל יש כזאת תפיסה כללית, שאני חושב שמקורו בחזל, שיגעון, שיגעון של פסח. קטניות, ובודקים את החמץ בתכשירי ניקיון, שמעתי שיש כבר הכשרים על המטטה לפסח וכן הלאה. היחס המעשי של עם ישראל לחמץ הוא מאוד מאוד שלילי מערב פסח עד סוף הפסח, אבל אז עוברים מהפכה וזה נהיה פתאום בסדר, בסדר גמור. איך אנחנו מבינים את המצב הזה? טוב, אתה יכול לטעון, מישהו בטח יטען, מה הבעיה? יש זמנים בישראל, יש קודש, יש חול. מה קורה בשבת? אנחנו נגד עבודה בשבת, ואנחנו בעד עבודה במשך השבוע. אז יכול להיות שחמץ הוא טוב כל השבוע, ופסח הוא רע. ואנחנו נגד החמץ ופסח, ומחר נעבור מהפכה ונהיה בעד. אפשר להחזיק בשתי דעות סודות, לפחות אם זה בשני זמנים. אני מסופק אם זה באמת אפשרי, אבל אני חושב שכאן זה משהו לא נכון. הביטוי של שלילתנו את החמץ הוא מצוות תשביטו, תשביטו שאו מבתיכם. שורפים חמץ, משפיטים חמץ, אומר הגמרא שמקיימים מצוות תשביטו בביטול בלב. מה הכוונה ביטול בלב? יש מחלוקת ראשונים, פרק ראשון של פסחים, שיטת התוספות, ראשם רבינו תם, שביטול זה תהליך של הפקר. וביטול איננו מקיים תשביטו, הוא רק פותר מתשביטו. אם אתה מפקיר את החמץ, הוא לא שלך, אם הוא לא שלך, אז לא עוברים על לא ייראה לך, ולא יימצא לך, כי דורשים מהמילה לך, שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה. אז לא מקיימים תשביטו, לא השבטת, לא שרפת, לא שללת את החמץ, אבל זה כבר לא בעיה שלך. ואולם שיטת הרמב"ן הוא שביטול הוא קיום במצוות תשביטו. ומה זה ביטול? ביטול זו ביטול הוא יחס שבלב, שבו הדבר הזה איננו תופס שום חשיבות בעיניך. הוא כאפר באלמה, כמו שאנחנו אומרים בנוסח הביטול, ולהווי כאפרה דארה. הוא כמו אפר הארץ בעיניי. אין לו שום חשיבות. זה גם, אם חושבים על זה, זה גם פשט המילה ביטול. אולי אם אומרים אותו מלאל, איזושהי אסוציאציה של יידיש, אני מבטל משהו, ביטול זיין. זה אני מבטל אותך. לא שם עליך. אומר הרמב"ן, היחס כלפי חמץ שהתורה הגדירה במצוות תשביטו, הוא להשביט מן הלב, ואז לא אכפת לי מקיומו הפיזי. שריפה, שיטת רבי יהודה שאין ביטול חמץ אלא, אין תשביטו חמץ אלא בשריפה, זה בשביל הרמב"ן רק הדרך הפיזית להגיע, מה שזה קצת קשה בלב לעשות את זה, אם בכל זאת זה עומד לפניי, אז אפשר גם לשרוף, אבל הקיום הוא באמת בלב. הדבר הזה הוא מבוטל. יש דוגמאות אחרות של ביטול בהלכה, שבו הפשט הוא, הדבר הזה אין לו שום חשיבות. יש לדוגמה דין כלי. כלי זה דבר שיש לו תפקיד בחיים שלי. ולכלים יש דינים מסוימים בהלכות תומה. אז אם יש לי פתח בבית, חלון, אז טפח על טפח מביא את התומה, מת בתוך הבית, התומה יוצאת דרך הפתח ההוא לחדר הבא או למה שיש מחוץ לחלון. אם אתה מקטין את החלון להיות פחות מטפח לטפח, אז הוא לא יביא את התומה. אתה שם כלי בתוך החלון, אז יש עדיין חלון של טפח לטפח. כלי הוא לא, הוא ממלא את האוויר, אבל הפתח הוא עדיין גדול, כי הכלי לא הופך להיות חלק מהבית, אבל אפשר לבטל אותו. לבטל אותו, זה אומר שאתה בעצם אומר, אני לא אזיז אותו, זה לא אכפת לי, אני לא מתכוון להשתמש בו, הוא אפס בעיניי. ואז, הוא ממעט בחלון. ביטל זה אומר, הדבר הזה, אולי לך זה נראה חשוב, לי זה כלום. ואני חושב שכאן הנקודה הזאת היא חשובה מאוד. אנחנו לא תוקפים את החמץ, אנחנו תוקפים את עצמנו, אנחנו מוציאים את החמץ מליבנו. העניין הוא, לפי ההבנה הזאת של הרמב"ן, העניין הוא, לא שאנחנו קוראים תיגר, פותחים במלחמה, נגד קיום החמץ. לשרוף, לאבד ולהשחית. אנחנו מתעלמים מן החמץ. הדבר הזה הוא לא אומר שהחמץ אין לו חשיבות. להפך. אם לא הייתה חשיבות, לא צריכים לבטל. לא צריכים לבטל אפר, כי אפר הוא בטל מצד עצמו. החמץ הוא חשוב ויש לו תפקיד, אבל לשבעת ימים אתה חי כאילו הוא איננו חשוב. אנחנו עוברים לרמה אחרת, ששם אנחנו חייבים לא להתייחס לחשיבות האימננטית אמיתית שיש לחמץ, להתעלם מזה ולחיות חיים, נקרא לזה פשוטים יותר, לחיות חיים בלי הכוח התמון בחימוץ ובחמץ ובסעור. ואת זה אני רוצה להבין. מה העניין הזה? להתעלם, לא להתייחס, לא לנצל, שהחמץ לא יהיה לו תפקיד בתוך חיי. לשבעת ימים ורק לשבעת ימים, ואחר כך לחזור. את התשובה לשאלה הזאת אנחנו לדעתי יכולים למצוא ביחס שבין חמץ ומצה, בתוך המסגרת הידועה, היחס שבין פסח לשבועות, לחג שנקרא עצרת בלשון של חז"ל. כידוע, התורה מחברת בין פסח לחג השבועות. היא עושה את זה רק ברמז במסגרת של חג הפסח, כשהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו בפרשת שמות, את הסימן ואת האות שתעבדו את אלוהים על ההר הזה, זה שהוא יוציא אותם ממצרים, אתה תבין שאני שלחתי אותך, כי בסופו של דבר יגיעו להר הזה, להר חורב, קבלת התורה, תעבדון עם נון רמז ל-50 היום. אבל הדבר הזה הרבה יותר מפורש במצוות חג השבועות, כשהתורה אומרת וקובעת את חג השבועות, לא כחג עם תאריך, לא שביום הזה אתם תעושים, אלא סופרים את הספירה, שקוראים לה ספירת העומר, ביום החמישים, אותו יום שהוא נקבע כ-50 יום אחרי פתיחת העומר שפתח במחרת השבת, מחרת חג הפסח, אז מתחילים לספור ומגיעים לשבועות. וכמובן אנחנו מכירים את זה מתוך כל המצווה של ספירת העומר, לספור מפסח לעצרת, לחג השבועות. ההסבר הרגיל שניתן, והוא הסבר אמיתי ונכון מאוד, זה שאנחנו סופרים מיציאת מצרים עד לקבלת התורה, כדי להדגיש שיוצאים ממצרים כדי לקבל את התורה. אבל יש קשר אחר, קשר יותר מפורש בתורה, כיוון שנתינת התורה איננה מוזכרת בתורה בהקשר של חג השבועות. ההקשר והחיבור של אותם ספירת 50 יום הוא לגבי משהו אחר. למחרת הפסח מביאים את העומר, קורבן העומר, שהוא קורבן של מצה ואיננו חמץ, ואז סופרים שבע שבתות 9:40 יום, וביום החמישים לא כתוב בתורה לחוג את חג השבועות. כתוב שביום החמישים והקרבתם מנחה חדשה לשם. ביום החמישים אחרי תחילת ספירת העומר, ביום החמישים אחרי שהבאנו את קורבן העומר, קורבן המצה, יש קורבן אחר, קוראים לה קורבן שתי הלחם, והוא, אותו קורבן, אותם שתי הלחם, הם חמץ, הם לחם. ובאותו יום עושים את חג השבועות. זה לא רק יש לשים לב, לא שחג השבועות הוא מרכז ומוקד דיוננו היום, אבל יש שני הבדילים בין חג השבועות לבין כל חג אחר. אין לו תאריך של הלוח, אלא תאריך של ספירה מהחג הקודם, מלמחרת השבת של חג הפסח. ובית, האמת שאין לו גם תאריך של הספירה. לא עושים שבועות ביום החמישים, מקריבים קורבן ביום החמישים ועושים שבועות ביום הקרבת הקורבן. כל חג אחר כתוב שיש חג בתאריך מסוים ובאותו חג מקריבים קורבן. כאן כתוב מקריבים קורבן וביום הקרבת הקורבן עושים את החג. הקשר בין שבועות פסח המפורש בתורה הוא קשר בין שני קורבנות. קורבן העומר, קורבן חמץ, וקורבן שתי הלחם, סליחה, קורבן העומר, קורבן שאיננו חמץ, כמובן זה באמצע פסח, וקורבן שתי הלחם, שהוא במפורש ובהכרח קורבן חמץ ראשית תבואתכם, קורבן הראשון, שגם כן כמו העומר מסמל את תחילת הקציר של החיטה בארץ ישראל. מה הקשר, מה התהליך שמתואר כאן? אם אנחנו חושבים על חימוץ בצורה פשוטה, מי שפעם עמד, ישב והתבונן, תוהה, בתהליך הנפלא, אולי זה בגלל שאנחנו ככה לא כל כך רובנו, לא כל כך עושים דברים כאילו במטבח, גם אם יש מטבח, גם אם אתה נמצא במטבח, אבל זה עושים כבר במאפיות, אבל נדמה לי שגם בתקופה העתיקה. לוקחים קצת קמח, קצת מים, לשים, אז נותנים את זה לשבת, והוא מתחיל לגדול. זה מין פלא כזה. התפיחה, החימוץ של הלחם, של הסעור, מסמל את כוח הצמיחה, בלי גבולות, בלי שליטה, בלי עיצוב. דבר, אתה לוקח דבר קטן, אתה משאיר אותו כמה שעות, והוא מתחיל להתפרץ לכל עבר. זה יסוד, זה סמל של החמץ. החמץ הוא הכוח ההתרבות, כוח הצמיחה. צמיחה זה מילה חלשה כאן, כי צמיחה היא נראית מאוד נשלטת. העץ צומח בכיוון שכולנו יודעים. כאן זה לא כוח צמיחה, זה כוח של ריבוי, של התפרצות לכל הכיוונים. מי יודע לאן זה יגיע? וזה היסוד שאני חושב שהתורה מגבילה בפסח ומחייבת, מחייבת בהמשך. משום שהכוח הזאת, כוח הריבוי, כוח ההתרבות, כוח הצמיחה, כוח ההתפרצות, הפרועה, לכל הכיוונים, הכוח הזאת היא יסוד בתפיסת החירות, וגם סכנה ביסוד החירות. הפילוסופים הפרידו את מושג החירות לשניים, או הבחינו בין שני מושגי חירות. החירות המודרנית הנהוגה פוליטית בארצות החירות, בארצות המערב, הוא מושג של חירות שלילית. היא מוגדרת כ חוסר שליטה של גוף זר. אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. פילוסופים במשך כל השנים הגדירו וחיפשו הגדרה של חירות כמושג חיובי, לא רק שלילת השליטה החיצונית, הכפייה החיצונית, אלא חירות, לא רק חירות מין, ממשהו, אלא חירות למשהו. כשתורה, כשחזל אמרו על התורה, חרות על רוחות, שאין אדם נקרא בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה, הם לא התכוונו שאתה לא בן חורין, בלי תורה, במובן הראשון. מי שאין עליו הדול, הוא בעל חירות, הוא בן חורין במובן הראשון. אבל הוא לא בן חורין אמיתי, אומרים חזל, אם הוא לא עוסק בתורה. זה מושג שאתה לא בן חורין באמת, אם אתה לא מקשים את היעד, את התוכן, את החזון של להיות בן אדם, או יותר נכון מבחינתנו, להיות צלם אלוקים. ולכן התורה הוא יסוד החירות. המושג הזה של חירות חיובית היא נורא מסוכנת. משום שהיא משמשת אנשים, אני מניח לפעמים אנשים טובים, כסיבה לשלול את החירות מובן הראשון. עד שאתה לא ראוי להיות באמת בן אדם, אתה לא בן חורין. ולכן אנחנו צריכים לכפות עליך איך להיות בן חורין. בפרדוקס הזה, איזיה ברלין, הפילוסוף האנגלי היהודי, כתב על זה ספר, שני סוגים של חירות, כתגובה לטוטליטריות של המאה הקודמת. ספציפית, הקומוניסטים, ובחלקם, אני מניח, חלקם, באידיאולוגיה אמיתית, שאפו לשחרר את האדם, שחרור אמיתי, להיות בן אדם, כפי שהם הבינו מה שבן אדם צריך להיות, וכדי להשיג את זה, אתה צריך לרדות בו, לחנך אותו מחדש, גם נגד רצונו ותאוותו, כדי שהוא יגיע לזה. סך הכל יש לנו מושג דומה, התורה גם כן, היא שולטת על אדם כדי לשחרר אותו. והגבול בין שלילת החופש לבין השגת החופש הוא באמת, דק מאוד. בסך הכל, גם למדנו על בשרנו, ואני חושב שתורה מלמדת, אין אפשרות להגיע לחירות החיובית בלי קודם להגיע לחירות השלילית. משום שאתה לא יכול לחנך ליעד הנכסף, אתה לא יכול להוביל אדם להיות בן אדם חופשי אם הוא עכשיו עבד. אין חינוך לעבדים. ולכן, למרות שהתורה בהחלט מבוססת על המושג של החירות החיובית, החירות התורנית, החירות על הלוחות, אבל פסח קודם לשבועות. אי אפשר לתת תורה לעבדים. אתה צריך להיות בן חורין במובן הבסיסי הזה כדי לקבל את התורה כבן חורין. וכדי שהוא יעבוד, כדי שהתורה תעבוד איתך ואתה תעבוד עם התורה, אתה צריך להיות בן חורין. עבדים פטורים ממצוות, לפחות בחלקם, הם מוגבלים ממצוות, בדיוק בגלל הסיבה הזו. כפי שחזר דורשים על עבד נרצע, מי ששמע, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. העבדות של הקדוש ברוך הוא מחייב שלא תהיה עבד למשהו אחר. לכן פסח קודם לשבועות. אבל בחירות שלילית שאין לו עדיין תוכן חיובי, אם אתה לא מסור או מחויב לאידיאל האמיתי של להיות צלם אלוקים, אם אתה לא מחויב להשתמש בכוח החירות, לגדול, לצמוח, לכיוון של להיות כאלוהים, להיות עבדו ובנו וכמו, ולדבק בו, ללכת בכל דרכיו, אם זה לא הכיוון, וזה צריכים חירות כדי להגיד לזה, כי אתה גדל כל הזמן, אבל כל זמן שאתה לא מחויב לזה, אז חירות היא נורא מסוכנת. כי שלילת הכפייה, אם הכוח האימננטי של ההתפרצות של הגידול, בלתי מבוקרת, אז זה יוצר אנרכיה והתפרסויות ויצרים ו... וגם עבירות ורצח וגילוי עריות ושפיכות דמים ועבודה זרה. התשוקה והריבוי והתפרצויות היצירתיות של האדם בלי בקרה דבר נורא מסוכן. לא רק מסוכן, הוא שלילי, הוא יותר גרוע. עבד הוא לא זה ולא זה, הוא אפס. עבד הוא חתיכת עץ, הוא בעל חי. אתה משחרר אדם מהכבלים, משחרר גם את הכוחות הפנימיים שלו, כוח החימוץ, את השעור שבעיסה. אבל הוא עבד בטבעו, למרות שאין בו שליטה, אבל מנסה לשחרר אותו קודם על ידי זה שהוא יתחיל לגדול, להתרבות, לצמוח, להתעלות. אז זה מתפרץ לכל הכיוונים כמו עיסה בלתי מבוקרת. זה משהו שמאיים על הבן אדם, מאיים על כולנו, מאיים על החברה. ובסופו של דבר זה שלילי, זה יותר גרוע ממה שהיה האפס המוחלט שהיה לפני כן. יש לנו דוגמאות, כן, בעולם המערבי, החירות השלילית בלי היכולת להגיד לבני אדם מה הוא צריך להיות, וכמובן יש כאן סתירה, אם אני אומר לך מה אתה צריך להיות, אז אתה לא בן חורין, כן? אז לכן, בחברה המערבית הדמוקרטית החופשית, אז מדגישים רק את השלילה, לא לכפות על אנשים. והרבה אנשים היום מגיבים ברתיעה למה שרואים. הקלקול, השחתה המוסרית, שבאה עם פתיחת שחרור כל השסתומים וכל הסגרים וכל המנעולים שנלו על האדם. לכן התורה לא מתפשרת. היא קודם כל משחררת את האדם משעבוד מצרים, מהשיבוד החיצוני. יש בזה סיכון, אבל אין ברירה. כי המטרה שלנו הוא באמת חירות, לא עבדות. אנחנו בעד חירות, לא שאדם יעשה את הדבר הנכון, אלא שהוא יגדל, יצמח, יקשים, יתעלה על עצמו ויתקרב עד כיסא הכבוד, יהפוך את עצמו עוד יום ועוד יום, כל יום וכל יום, להיות דומה יותר לאלוקים, יתעלה רוחנית, ערכית, על מה שהיה אתמול. שזה צריכים לשחרר אותו, שהוא לא יהיה שווה לעצמו, אלא שהוא יתעלה על עצמו. וזה קורה קודם כל ביציאת מצרים, שבירת הכבלים שכובלים את האדם למקום, לקרקע, לארץ, לעבודה ולאדון החיצוני. ודווקא בגלל שזה צעד עצום לקראת האידיאל, התורה אוסרת את יסוד החימוץ באותו רגע. אתה צריך להבין שזה שהורדנו ממך את שרשורות העבדות, זה לא הופך אותך להיות בן חורין במובן התורני. היהודים, במידה רבה אפשר לראות את זה כההסבר של הרבה דברים בספר שמות ובספר במדבר, לשחרר את האדם מבפנים לוקח הרבה יותר זמן. מנטליות של עבדים, בלי שליטה, זה הדבר הכי גרוע. עבד כי ימלוך. ראה חכם מכל אדם, זה הדבר הכי גרוע. ולכן, ביחד עם חוויית השחרור והחירות של חג החירות, ביחד, מאותו רגע, באה הקפאה, לא שלילה, אלא הקפאת יסוד החימוץ. אתה חייב, בלשון אני חוזר להגדרת הרמב"ן לתשביטו, תתעלם לחלוטין מהיסוד החשוב הזה. תתעלם ממנו לחלוטין, אל תשרוף אותו. אל תהרוס אותו, כי אתה צריך אותו. אבל קודם כל, צריכים להתקרב לאט לאט להר סיני. צריכים לקבל את התורה. ביום 50 יום, 7 שבתות, ספירה, ללות, ממדרגה למדרגה, ומיכאל, מיכאל, ואז תקריב את קורבן שתי הלחם, אז אתה תאמץ מה ששמנו בצד, לא, אפילו לא הסתכלנו על זה. אסור שאדם יראה, יחשיב, יתאהב, יחמוד לאותו כוח התפרצות פנימית של צמיחה. ביום שהתורה מעריכה שאתה מוכן לזה, באותו יום בדיוק תקבל את התורה. באותו יום בדיוק תעשו את חג, את חג השבועות. אני חוזר המשפט שאמרתי, הכוח של חימוץ הוא יסוד החירות החיובית, הוא יסוד התורה. מי שלא זז, מי שלא יכול ליצור יותר מהיום למחר, אין לו תורה. הוא לא בן חורין. הוא לא משוחרר. התורה איננה ערך בשבילו, כי חייו אינו ערך של התקרבות לקדוש ברוך הוא. בשביל זה אתה צריך כוח התעלות, לא רק לעשות מה שקדוש ברוך הוא אומר, אלא לעשות יותר, ולגדול, ולהשתנות מיום ליום. יסוד חשוב שאומרים אותו בשם של הבר שם טוב הקדוש. כל חיי עולם הבא זה לכת מחיו לחיו מדרגה ומדרגה מעתה ויד עולם. חיים אמיתיים, איפה שאין כיסוי ומעטה ביולוגי של נשימה. לא חיים נשימתיים, אלא חיים אמיתיים של עולם הבא זה ללכת מחיו ומחיו וממדרגה למדרגה מעתה ויד עולם. כמו שכתוב בזוהר שאדם נקרא מהלך והמלאכים נקראים עומדים. לזה צריכים חימוץ, את ההתפרצות הנפלאה הזאת של השעור שבתוך העיסה. אם יש לך עיסה בלי שעור, אז זה מת. אם אתה אין לך שעור בעיסת עצמך, אתה מת. אבל זה צריך להיות במסגרת שבו היעד הוא ברור, שדי לאן אתה צומח. זה צריך ללכת 50 יום ולספור 50 יום. 7 שבתות תמימות יינה, ואז תגיע ליעד, או תראה את היעד, תעמוד בתחתית ההר, והשם יהיה במרומי ההר, בפסקת ההר, ותראה לאן אתה צריך ללכת, ותקבל ותתחייב, נעשה ונשמע, להשתמש בכוח של שתי הלחם, לעלות בהר, אז מותר לשחרר, לחשיב קודם כל, לראות בעין, ולבטל את הביטול, ולאמץ את אותו כוח. אבל עד אז, צריכים להינזל לחלוטין, לשים אותו בצד. לא לראות, מה זה שים אותו בצד? לא לראות אותו, לבטל אותו בלב. לא ייראה, ולא יימצא. למה? אתה שואל, אז אל תיתן לאדם את החירות. תחכה שהוא יהיה בן תורה, ואז נשחרר אותו. כמו ילד בית הספר, לא נותנים לו זכויות עד שהוא לא מראה שהוא מבוגר. זה, גם את זה התורה שוללת. זה מסוכן, אבל קודם צריכים באמת לשחרר אותו, להוציא אותו מארץ מצרים, אבל אז להביא אותו למדבר, מקום שאין צמיחה, כדי שקודם כל יתרגל להיות בן חורין. צריכים לעבור את השלב המסוכן הזה של החירות השלילית, ורק אחרי שהוא מסוגל, מתוך חירות השלילית יתחיל לחפש את דרכו, כי אבד לא מחפש, יחפש את דרכו, ינצא את דרכו, או נוביל אותו לדרכו, כשבוך הוא יוביל אותו לדרכו, והוא יקבל על עצמו את הדרך, אז מתחילים לתת לעיסה הפנימית של נפש האדם לצוס ולהחמיץ ולטפוח, ולהמשיך במסע הנפלא של אחרי שבועות, אחרי שבע שבתות תמימות יינה, של קיום וגידול ולימוד וחיים של תורה עד כיסי הכבוד. בזמן השמעת הדברים האלו, שהכנתי אותם מראש, אני אישית נמצא ביחד עם תלמידים של הישיבה בארצות הדמים, במזרח אירופה, בפולין והיום אוקראינה, בפודוליה. ולכן, משם, הודות לטכנולוגיה המקפיאה את דבריי, אני רוצה לברך את כל השומעים בחג כשר ושמח. חג כשר במסגרת של פסח, פירושו חג בלי חימוץ, חג נקי, חג טהור, חג רזה. תתאמו את טעם החירות, תשמחו בטעם החירות, ותתחילו, נצא, כמו בכל שנה, נצא במסע הנפלא מהרזון של המצה לאושר של החמץ שמחכה לנו בתוך התורה ובקבלת התורה. חג כשר ושמח לכולם.